הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. אני אמנם כבר מוגדר כמחלים, אבל הקורונה עדיין כאן, ובכל זאת הסיפור המרכזי של השבוע הוא עסקת הטיעון המתגבשת עם בנימין נתניהו. בפרק של היום נעסוק בזווית המשפטית, בהמשך השבוע נשחרר פרק נוסף על פוליטיקה ותקשורת. אביחי מנדלבליט שואט לעסקה, כותב גידי וייץ בארץ, הספינים של הצלת המדינה וההגנה על הדמוקרטיה מדיפים לדבריו ריח אז של שרלטנות. אנחנו נהיה עם שניים שדווקא תומכים בעסקה, שופטת העליון בדימוס עדנה ארבל ודובי וייסגס שהיה ראש הלשכה של אריאל שרון. הרשעה בבית המשפט זה לא פרס, הם אומרים, לטובת כולנו עדיף לגמור עם זה.
היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
רמת השרון היא התחנה הראשונה שלנו. אנחנו בביתו של דובי וייסקלאס, הוא היה ראש לשכתו של אריאל שרון, וגם עורך דין צמרת. שלום דובי.
שלום וברכה, ברוכים הבאים.
אז בואו ננסה לסכם את כהונת מנדלבליט, בסוף הוא ייזכר רק על בסיס תיקי נתניהו, זו המסורת?
תראה, באופן טבעי שתיקי נתניהו זה סוג של גולת כותרת, אבל מה שאמור להיזכר זה מי שניהל מערכת מאוד מסועפת שמעסיקה מאות פרקליטים ומשפטנים ומשרתת את הציבור במאות, עשרות או אפילו עשרות אלפי כתבי אישום שמוגשים כל יום. היא אולי חוד החנית של אכיפת החוק, לבדתי עשה את זה בהצלחה יתרה.
כן, היית נותן לו ציון טוב, איזה ציון?
אין ספק. ניהול המערכת, הקשר עם אנשים, רוח הגייסות, משהו. כמובן שבשנתיים שלוש האחרונות, המערכת הזאת נקלעה, שלא מרצונה ושלא מדעתה, למצב אולי הקשה ביותר והחמור ביותר, שאי פעם מערכת אכיפת החוק עמדה בו בארץ, למערכת של תקיפות פראיות מצד קורבי נתניהו. אין צורך לחזור על הדברים, הנושא, תפירת תיקים, עלילה, ניסיון להדיח ראש ממשלה מכהן, ניסיון בעצם לבלום את הימין וכיוצא באלה.
גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים ועזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
והיכולת לתפקד ולנהל ולהמשיך בעצם בפעילות של מערכת כזאת, באווירה כזאת או בתקיפה כזאת, הוא משימה לטעמי כמעט בלתי ואפשרית, והוא עמד בה בהצלחה רבה.
תמיד ביקרו אותו על זה שהוא נותן הנחות סלב למשפחת נתניהו, גם בהתמשכות החקירה, גם בכתב האישום. עכשיו, בדיבורים על עסקת הטיעון, אי אפשר להפריד בין היחסים האישיים שלו עם נתניהו לבין עכשיו.
אני לא חושב שהוא נותן איזושהי הנחות סלב. צריך להבין, את החקירה לא הוא מנהל. את החקירה מנהלת משטרת ישראל. את הקצב, את הקצאת האנשים, הקצאת התקציבים, הקצאת האמצעים, הדחיפות.
טוב, הוא נותן תאור ירוק, לא? מאוד הזדרז לתת תאור ירוק, אמר בעצמו שהוא התלבט המון זמן.
כשרואים את הסערה הנוראית, את הקרע, את השסע, ואני מעיז גם לומר את ההרס, שגרמה החקירה הזאת, רק בדיעבד מבינים עד כמה צריך קור רוח, שיקול דעת, וכפדנות שאין למעלה ממנה, בהחלטה לקבל חקירה שכזו. אין מה לעשות, אמנם הכל שמים מפני החוק, ואני לא רוצה לחזור על כל הקלישאות שמבחני הבוזגלו למיניהם.
אבל זה לא עובד, אין מבחני בוזגלו, באמת.
אין מבחני. חקירה נגד ראש ממשלה זה אירוע ציבורי, פוליטי, ערכי, מוסרי, חוקי, מן הקשים ביותר, וכל יועץ משפטי חייב לנהוג בזהירות ובקפדנות רבה, וכך הוא עשה. אבל לראיה שלאחר אותה בחינה מדוקדקת, הוגש כתב אישום.
טוב, גם הוא יחסית מרוכח לפי טענת בכירים בפרקליטות, לא ישימו אותו בשוחד בשני המקרים האחרים, רק מקרה אחד של שוחד, וגם עכשיו מדברים אולי יורידו את זה כבר.
תראה, הלו זה לא עסקת ייצור בקבלנות, כן? שאתה אומר, נתתי לך בול עץ, יכולת להפיק מנו ארבע כיסאות והפקת שלושה. לגבי שני העניינים האחרים, הוא סבר,
תיק 1000 ותיק 2000 נזכר.
תראה, תיק 1000, למיטב הבנתי, אני כמובן לא הייתי בסוד ההתייעצויות, למיטב הבנתי, לא הוכח או לא הייתה ראייה ברמה שהיא מצדיקה או מאפשרת באופן סביר הרשעה, האומרת שאדון מילצ'ן בתמורה לאותם מתנות רבות ששפרו לתקופה כל כך ארובה, קיבל איזושהי טובת הנאה שלטונית. שוחד זה עסקה שבה עובד הציבור מקבל איזשהו מתת, והמתת יכול להיות כל דבר שיש לו ערך ולאו דווקא כספי, ונותן תמורתו טובת הנאה שלטונית. טובת הנאה שלטונית במרכאות שמילצ'ן קיבל הייתה סיוע בעניין הוויזה מול הממשל האמריקאי, אבל מאחר והוכח שבין משפחת מילצ'ן ומשפחת נתניהו קיימים או התקיימו קשרי ידידות שנים רבות באמת ברמה של חופשות משותפות וכיוצא באלה, זו מסקנה מאוד סבירה של משפטן האומרת שאי אפשר לקשור את העזרה בוויזה דווקא במתת, אלא במילים אחרות סביר להניח שביבי היה עוזר לו גם ללא מתת, ועוד וגם סביר להניח שמילצ'ן היה פונה לביבי לעזרה גם בלא נתינה.
ובתיק 2000 שמעת את ההקלטות, זה נשמע כמו עסקה במאפיה.
נכון, ואני אמור, אבל אם אתה בא להפיל אותי, אז אני אפתח בכל הכלים שיש לי, ואני אפתח, כי בסוף אני, יודע, זאת תהפוך למשימת חיי, וזה דבר שאפשר להימנע ממנו.
אפשר להימנע, שאתה מזכיח לי שיהיה משהו בעתיד?
תראה, מערכת משפטית או קבלת החלטה משפטית איננה חלק מבית ספר אולפנה לנימוסים והליכות, למידות נעלות או להתנהגות ראויה. אני רוצה בעניין הזה רק להעיר דבר אחד. ביבי קידש מלחמה על קבוצת ידיעות אחרונות ועל העומד בראשה, נדמה לי כבר לפני 15 שנה. הקמת ישראל היום, כן, הנחיתה מכה אנושה לכל עולם התקשורת המסורתי, לתקשורת הכתובה. אתם ודאי בקיאים מזה מני, הפרינט, כמו שאומרים לו, עולם התקשורת המודפסת, גם כך הולך ומתכווץ בשל שינויי העיתים, אבל כאשר חינמון מן הסוג הזה מחולק, כאשר הוא יוצר דמפינג, זאת אומרת, את התחרות הכי לא הוגנת, במחירי הפרסום, שזה בסדר בקור הפרנסה, ידיעות אחרונות נקלע למצוקה נוראית. מר מוזס, שנגד עיניו מפעל חיים הולך ומתמוטט, מפעל חיים שעוד הקים סבו, בעיניי כל דבר שהוא עשה על מנת להציל את מפעל חייו, קשה להגדיר זאת כעבירה. החוק הפלילי,
גם אם אתה שומע את ההקלטות, יש ממש עסקה פלילית שמתבצעת בין שני אנשים, אני אעשה ככה, אתה תעשה ככה, אני אסקר אותך טוב.
תראה, כאשר אתה לוקח את השיחה הזאת ומנתק אותה מההקשר הכולל או מעבר, זה דבר אחד.
כל עבירה פלילית יש בה איזה רקע, כל דבר היו איזה מניעים, בסוף במבחן המעשה ישבו שני אנשים, ניסו לסגור דיל, גם היועץ המשפטי לממשלה החליט בסוף כן להגיש תו אישום.
החוק הפלילי מכיר בהגנה שנקראת קורח. הגנת הקורח אומרת שאם אדם עושה מעשה שהוא לכשעצמו עבירה פלילית, אבל המעשה נעשה על מנת להגן על גופו, בריאותו, רכושו של אותו אדם או אלה שהוא אחראי להם, אותו מעשה בנסיבות העניין לא יחשב לעבירה. אבל מה שאני אומר לך הוא לא בהקשר המשפטי, אלא אם מבקשים להבין את השיחה הזאת ברקע הכולל, זה לא מישהו שצעד ללשכת ראש ממשלה, חשב, יש לי רעיון איך אני משפר את עסקיי, איך אני מיטיב עם הביזנס שלי, ועל ידי זה שאני מציע לראש הממשלה הזה שאני אתמוך בו, יש מאחורי זה רקע של מרדף אכזרי בין 15 שנה, רקע של ראש ממשלה כוחני וסמכותי שחבר למיליארדר, ושהשניים הללו בעצם קשרו קשר שתכליתו העיקרית היא אחת, לחסל את קבוצת ידיעות אחרונות והעומד בראשה.
שניים זה אדלסון ונתניהו, רק נסביר.
כן, והעומד בראשה. כל מה שעושה, כמעט כל מה שעושה, מי שנדרש או מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא חייב להציל את מפעל חייו, צריך לפחות להיבדק בהקשר לגמרי אחר.
אז אנחנו צריכים להודות לו שהוא לא חיסל את אדלסון או משהו כזה, כי זו הייתה אלטרנטיבה אחרת.
תראה, אני חושב שאתה עצמך משיב לעצמך. נוני לא חיסל אף אחד, לא את אדסון ולא את נתניהו. אם אתה מסתכל מעבר למילים, מה בעצם המהות האמיתית של הדיאלוג ביניהם? הוא בא לנתניהו ואומר, אתה מחסל אותי ואת 10,000 האיש שתלויים לפרנסתי, משום שאתה חושב שאנחנו פוגעים בך. אז אני אפסיק לפגוע בך, ואתה תרפה ממני. היו דברים מעולם. היו דברים מעולם.
וזה לא שיחה של מאפיה לדעתך, ואתה לא היית מעמיד על זה לדין בכלל.
כמו שאני לא הייתי מעמיד לכך לדין, משום שאני חושב שהתקיימו פה הנסיבות של הגנת קורח, כן?
אז מנדלבליט שתמיד טוענים נגדו שהוא נורא רך ונורא מתחשב, אתה חושב שהפוך הלך כל הדרך ופה דווקא יראה עמוד שדרה?
מנדלבליט מנהל צוות. כנראה הדעות בצוות היו שעל אף המצוקה שבה נמצא מר מוזס, כשאני אומר מר מוזס, זה לאו דווקא מר מוזס באופן אישי, שהוא למיטה בדיעתי, כן, בחור מבוסס ויש לו לפרנסתו, אלא מר מוזס כמי שעומד בראש ארגון, שבזמנים הטובים פרנס אלפים של עובדים ישירים, ואלפים של המעגל נותני שירותים, ורואה איך הכל קורס. האיש החזק ביותר במדינת ישראל, ראש הממשלה, שחובר במישהו שיש לו בית דפוס ענקי, לא לתקשורת, אלא לכסף.
יש לו קזינו.
כן, והשניים הללו בעצם מסמנים את המפעל הזה לחיסול. לכן, כל מעשה שעושה קורבן הקשר הזה, צריך להיבחן מאוד מאוד בזהירות, ובעיקר בשאלה, מה אני הייתי עושה? התשתית העובדתית ברורה, כן, להבדיל למשל מארבעת אלפים, אין פה ויכוח על העובדות, הרצחה מוקלטת, השאלה היא שאלה פרשנית, ובית המשפט יחליט, אם בסופו של דבר הדיאלוג הזה היה קונקרטי מספיק, וגם אם הוא היה קונקרטי מספיק, כדי לגבש את העבירה של הצעה לשוחד, לא של שוחד, האם לא יכול האיש לקום ולהגיד, חברים, אתם באותה סיטואציה לא הייתם עושים פחות.
בתיק 4000 אתה כן רואה שם שוחד?
תיק 4000 לטעמי, עוד פעם אני אומר את זה בזהירות, אני אינני מכיר את כל העובדות, הוא תיק שוחד מובהק, עסקה בין איש עסקים שבמקרה הביזנס שלו הוא תקשורת, זה יכול היה להיות גם ייצור עוגיות, כן? שמעניק לראש ממשלה שליטה דה פקטו, מלאה או חלקית, אבל די מלאה, באתר חדשות שאז היה האתר הפופולרי יותר בארץ, ובתמורה הארגון האחר בזק מקבל הקלות רגולטוריות שלא תסולנה בפז. פה במקרה, כיוון שאני הייתי יושב ראש בזק בתקופת חיים סבן, כן, בין 2006 ל-2008, אני בדיוק יודע, מכיר ויודע להעריך את שווי ההקלות שאמורות היו להינתן או שניתנו לבזק.
אז אתה מבין את התמורה שהתקבלה פה?
בהחלט. בהחלט היא, כל התורים של הפרקליטות שמדברים על מאות מיליונים אינם מוגזמים כלל ועיקר, בתי המשפט פסקו עוד לפני עשרות שנים, שהמתת לצורך השוחד מזמן איננו רק כסף, אלא זה בעצם כל טובת הנאה, ואני בכלל לא מבין איך אפשר לחלוק על מסקנה שלעמיד לרשות איש פוליטי אתר לפני בחירות, אבל גם אחרי בחירות, ולאפשר לו דה פקטו לנהל אותו, זה איננה טובת הנאה. ומי שמבין המאזינים רוצה נניח לנסות למצוא דרך אחרת לבחון את שווי המתת שביבי מציע, אני מציע לכל אחד ממאזינינו הנכבדים, תפנו נאמר ליועץ לחסי ציבור או לאיש פרסום או מי שעוסק בכך ותשאלו כמה יעלה לי לקבל פחות או יותר שליטה על התכנים ואפילו על המינויים של האתר המוביל ביותר בארץ. התשובה שיקבל זה אין דבר כזה, או למצער זה יעלה לך מיליארדים. זה השווי.
בוא נגיע למסע ומתן לגבי עסקת הטיעון, היא סבירה לדעתך?
היא מאוד נוחה למר נתניהו. זה שמחלצים אותו מעבירת השוחד בתיק 4000, שאני חוזר ואומר שלטעמי קיימת, ויתרה מזו, כן, מי שעוקב אחרי המשפט, בפרספקטיבה הנכונה, מבין שעד כה, לא רק ששום דבר לא קרה שם, אלא כל אחד מן העדים המרכזיים שהעידו עד היום, סיפק 100% של הציפייה הנדרשת של הפרקליטות. על אף שנאמר שהעדים עמדו בציפיות, אני חושב שדבר אחד השתבש בצורה די משמעותית, וזה לוחות הזמנים. שזה עניין שבאמת אין לה פרקליטות שליטה בו. בית המשפט, ועוד פעם אפשר לדון בכך, בכל היבט, נוהג ברוחב לב.
מרח את הזמן.
אני הייתי מוחה נגד הביטוי הלא פרלמנטרי הזה, אבל בית המשפט נוהג ברוחב לב כלפי הסנגורים. קשה לי להאמין שהמשפט הזה תהיה בו הכרעה, כלומר נגיע לפסק דין בית המשפט המחוזי לפני 4-5 שנים היום, ומה שמטריד אותי כאזרח, כסבא לעשרה נכדים פה, זה שהממשלה הזאת, מתוך הנחה שהיא תסיים את דרכה, אני מאמין שתסיים את דרכה.
בסוף לא תיפול עכשיו.
לא, לא, ודאי שלא. הממשלה הזאת, אנחנו בעוד 3 שנים הולכים לבחירות. מר נתניהו, כשבגיסו אינדולגנציה, ולטובת המאזינים שלא מכירים, זה אותו כתב חנינה אפיפיורי שגרם לו. בכיסו אינדולגנציה שהעניק לו בית המשפט העליון עם 11 שופטים, כעניין מובן מאליו עומד בראשות הליכוד, סיכוייו בבחירות הקרובות טוב או רע נראים לי מצוינים, ואני אומר כמעט, שמע, המילה ודאות לא קיימת, אבל שכשהוא ראש ממשלה בקדנציה הבאה, המשפט הזה לא יסתיים.
זאת אומרת, ימנע את המשפט, והאינטרס המרכזי להגיע לעסקת טיעון, זה כן למנוע מנתניהו להקים ממשלה?
אתה מייחס לי דברים שאני לא אמרתי.
לכן אני שואל.
בעיניי, בנימין נתניהו איננו ראוי להיות ראש ממשלת ישראל. הן בהיבטים המהותיים, המדיניים, הביטחוניים, החברתיים, הפנימיים, ודאי לא נוכח מעלליו בשנים האחרונות, של ההסתה, של השסע, של השיסוי של איש באחיו, של יהודים בערבים, ואשכנזים בספרדים, ועשירים, ואוסף על זה כמובן את המעטפת השחיתותית. לכן, מבחינתי האישית, כרי שנדבר לכם, אם העסקה הזאת תגרום לכך, אם היועץ המשפטי יעמוד, לפחות על אותם תנאים שציבורית הוא טוען שהוא העמיד כתנאי מוקדם בכלל למסע.
הקלון.
הקלון, או ליתר דיוק, התוצאה מן הקלון, כלומר, בעצם סיום.
7 שנים לא יוכל להיות.
7 שנים מבחינת נתניהו זה כבר נצח.
הגיע לגיל 80.
כן. אם אכן התנאי הזה יתקיים, כפי שהיועץ טוען שיקיים אותו, שווה הנזק בצער המלך. גם אם בעסקה הזאת יש בהחלט הנחה לא קטנה למר נתניהו.
אבל תסביר לי את השיקולים של מנדלבליט, למה הוא צריך לתת את ההנחה הזאת? חוץ לזה שהוא מפנה שולחן ומסיים את תפקידו, ואולי רוצה לגמור עם זה.
תראה, האיש חף משיקולים פוליטיים, להפך, בדרך כלל מחנה, דרך כלל השמאל חושד בו, שהוא עדיין שומר על איזה שהם זיקה או אמפתיה לקור מחצבתו, שזה הליכוד, קל לי הרבה יותר להגיד מה לא היה השיקול. זאת אומרת, אין פה שום שיקול פוליטי, משום שלו השיקול היה פוליטי, כל הדברים היו נראים אחרת. שנית, אין פה שום שיקול, נקרא לזה, של מקורו בחולשה משפטית, או בקריסה, או בציפיות שלא התממשו בניהול המשפט. להפך, אני יודע שגם אצלו וגם אצל הצוות של מנהלת המשפט, שיש שביעות רצון מלאה.
מה דעתך למעורבות של אהרון ברק שמשמש פה בתור שליח של נתניהו?
מיותרת, לגמרי מיותרת. שנית, הנימוק שהוא נתן,
שנתניהו הגן על מערכת המשפט במשך שנים,
נראה לי תמוה.
אותו נתניהו, אגב, שמנדלבליט אמר שהיווה סכנה לדמוקרטיה לפני הבחירות האחרונות.
גם אם נתניהו הגן בחירוף נפש על מערכת המשפט, אני אפילו לא זוכר תקופה כזאת, אני איך שהוא הגן בחירוף נפש, הוא לא עשה לי שום טובה. בעיניי כל ראש ממשלה אמור להגן על המערכת הזאת בחירוף נפש, שאולי היא מן החשובות במערכות הציבוריות, והוא ודאי לא ראוי לא להקלה בעונש, או לא לאיזושהי הנחה בזכות זה שהוא מילא את תפקידו.
אבל עדיין כשאתה מקבל טלפון מאהרון ברק, אחד מהאבות המייסדים של מערכת המשפט בישראל, זה עוזר לקבל החלטה לטובת נתניהו. נתניהו יודע את מי לשלוח למנדלבליט.
התשובה היא לא, משום שלמיטב ידיעתי, אהרון ברק לא התייחס כלל לתוכן העסקה, אלא הוא רק ביקש ממנדלבליט לשקול או לבחון את האפשרות של עסקה.
ואמר שיתמוך בו בתקשורת.
זה אני לא יודע. והמענה המיידי של מנדלבליט היה שיפנה אליי עורך הדין. זה אני, כל זה אני מכיר מהתקשורת, אבל מה שאני מבין, היו כבר ניסיונות קודמים ומתווכים קודמים, ומנדלבליט בתקיפות שלח את כולם הביתה, הוא רוצה עסקת טיעון, יש דרך לעשות זה, שישלח פרקליט. הוא שלח פרקליט, כמו של הפרקליט הוא אמר, שברגע שאתה מודיע לי שהוא עומד בתנאי המוקדם, יתקיים מסע ומתן, הוא לא יהיה איתי, הוא יהיה עם כל הצוות שמנהל.
המסע ומתן על סוגיית הקלון בכלל לגיטימי לדעתך? גם הרשאה בהפרת אמונים, לפי לפחות תפיסתי, זה הפרת אמונים, ואז זה קלון.
לא, איש לא חולק על כך, גם לא פרקליטי נתניהו, אלא ואולי זו אחת הסיבות, אני אינני יודע מדוע כרגע הם קפצו עם הצעה לעסקת טיעון, זה תקדים דרי. לפני שנים, כל נושא הקלון היה תמיד מתעורר בדיעבד, בדרך כלל אצל הרשות המאשרת בחירה. אדם הורשע במשפט פלילי, 3 שנים אחרי זה הציג את מועמדותו למועצת העיר, הולכים יריביו אל הפקיד האחראי, ואומרים, הוא הורשע גניבת גויבות, יש בזה קלון, הוא טען אין בזה קלון, ואז שופט, בגלגול מאוחר יותר, היה צריך להתחבט בשאלה. כיוון שבהגדרת הקלון, לעתים קרובות, הנסיבות עבירת העבירה הן מאוד מאוד חשובות, הגיע המחוקק למסקנה מאוד נכונה, שאותו שופט שהרשיע, הוא זה שלבקשת התביעה צריך לקבוע אם יש או אין בעבירה קלון.
אז אותו הרכב בירושלים במקרה של נתניהו אמור להחליט האם
משמעית,
יש קלון.
חד משמעית. אלא מאי, החוק תוקן כך שבקשה של תביעה להכריז על העבירה כבת קלון, היא קיימת רק כשהנאשם הוא עובד ציבור. במשפטו של אדם מן היישוב אין קלון, ובית משפט לא מוסמך בכלל לקבוע.
אז אותו פוילישטיק זה להתפטר דקה לפני לא פסק הדין, כדי שלא ירשירו אותך ולא יגיד שיש קלון.
אז בא אדון דרי, ובתבונה רבה התפטר, כדי שביום שהוא התייצב בפני השופט, שאלת הקלון לא מתעוררת. האם זה פותר אותו? לא בהכרח, משום שלמיטב ידיעתי, נערך רישום בתיק הפרקליטות, שאם אי פעם מר דרי ירצה להיבחר לכנסת, ומן דהו יפנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לבנת לפסול את מועמדותו, עמדת המדינה תהיה, שבהרשעה הזאת היה קלון.
נזכיר גם שדרי עבריין מורשע שישב בכלא.
כל זה יבוא לידי ביטוי, אם וכאשר הוא יפנה, או יערך בירור בעניינו בפני יושב ראש ועדת הבחירות. נכון, שהיועץ המשפטי לממשלה אז, לא בהכרח מחויב לעמדה הנוכחית, אבל צריך נימוקים כבדי משקל לסתות.
אז נתניהו ראה את היופי הזה ורוצה לאמץ?
כן, נתניהו ראה את היופי הזה ורוצה לאמץ, אבל זה היועץ המשפטי ענה לו, לא מיני ולא מקצתי. התביעה תדרוש פה להכריז על ההרשעה פה כבת קלון, וכדי שבית המשפט יהיה מוסמך לעשות כן, אתה חייב להתייצב בבית המשפט כחבר כנסת.
אתה לא חושב שבמקרה הזה נתניהו שפעל בדורסנות כמעט פגע בכל מערכת, גם בשופטים, גם בפרקליטים, גם במשטרה, גם במערכת הפוליטית, בכל דבר הוא פגע, פה הוא מקבל איזשהו פרס, בונוס, שככה בסוף בקטנה ב3 חודשי עובדות שירות או משהו דומה זה מסתיים, והוא מקבל פרס על ההתנהגות הביריונית שלו. מול מנדלבליט שבאמת לא יפגין פה שיניים מאוד חזקות.
קודם כל אני מבקש למחות על כל דימויים הדנטליים שלך. בעיניי הוא עשה עבודה מקצועית, מעולה. הוא השכיל או התעלה להפריד לחלוטין בין תחושותיו האישיות מול נתניהו, שאני מניח אחרי שהזובור שעובר אצלו 3 שנים, יש לו תחושות אישיות, ובין הראייה המקצועית של העניין, הוא באותם שני עניינים, 1,000 ו-2,000, לא מצא את החוזקה הנדרשת להוכחת שוחד ב-4,000. הוא כן עשה, הוא ידע שהוא יקים עליו עולם ומלואו עם הדבר הזה כפי שעושה. העניין נוהל במקצועיות, בניקיון, כך שאני חושב שהאופן שהגדרת את זה, לא, לפחות עליי לא מקובל. לגבי אבל לגבי השאלה שלך, שהנחה הגדולה, התשובה היא כן. אבל החיים כולם, אתה איש צעיר, אתה עוד לא בהכרח הגעת למסקנה הזאת, בעצם כל החיים זה ההתלבטות בין החלטה גרועה מאוד להחלטה גרועה. אני חושב, ואני אומר כרגע, אני לא יודע מה השיקולים של אבי, אבל בראייה שלנו, של האזרחים, אם כתוצאה מההחלטה הגרועה, מההנחה הגדולה הזאת, שנתניהו מקבל, הוא ירפה מאיתנו עכשיו, אבל לא הרפיה שמסתמכת על מילתו, או על חתימתו, או על דברתו.
כי אתה לא מאמין לו.
עיין ערך גנץ. אלא הוא עוזב אותנו כמצוות הדין. אז אני אומר, במונחים, מה שרואה החשבורים, cost benefit, כן? במונחי עלות תועלת, אנחנו נצא נזכרים. גם אם, כמו שאתה אומר, יש באיזשהו מקום טעם חמצמץ בפה. בעיניי, ניצחון, הוא שבעוד חודש הוא עוזב אותנו. אני חושב שכולם מבינים שהשאלה אם זה יהיה 6 חודשי עבודת שירות או 9 חודשי עבודת שירות, היא זניחה בהשוואה להקלה הענקית שנחוש כולנו אם תקרה בתוך זמן קצר.
עורך דין דובי וייסגלס, תודה רבה.
חברים, תודה לכם.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
עדנה ארבל פרשה מבית המשפט העליון לפני 7 שנים, לפני כן הייתה פרקליטת מדינה, אחת ההחלטות החשובות שלה היה להעמיד לדין את בנימין נתניהו בפרשת ברון חברון. בסוף היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין לא קיבל את ההמלצה הזאת, ונתניהו לא עומד לדין. והגענו לרגע הזה היום. שלום עדנה ארבל.
שלום רב.
אז אנחנו פה ננסה לסכם את הכהונה של מנדלבליט, ואי אפשר כמובן גם לא להתייחס לכנראה לאקורד הסיום של הכהונה הזאת, העסקה המתגבשת עם בנימין נתניהו, אבל בוא נתחיל בהתחלה. איזה ציון היית נותנת לאביחי מנדלבליט?
כשמדברים על ציון, זה בוודאי נגזר מרקע התקופה, מהזמן, מהאווירה, ומהבעיות או הנושאים והעניינים שעומדים על שולחנו של היועץ המשפטי. אי אפשר לדבר על תקופה שקטה.
מה דעתך על עסקת הטיעון המתגבשת עם נתניהו? אם את יכולה להיכנס אבל לשיקולים בתוך הפרקליטות שמדברים על תיק כזה, חוץ מזה שהיועץ המשפטי רוצה לסיים את הכהונה שלו ולשים את התיק הזה מאחורה, מה עוד השיקולים שיכולים להיות בהקשר הזה? ואיך דיון כזה מתנהל בכלל?
קודם כל, צריכות להיות ראיות לכאורה. אני מניחה כשמגיעים להסדר טיעון וכשמצד הסנגוריה באים ומוכנים להודות לפחות בחלק, אז הם ראו את החומר ומבינים שלגבי לפחות חלק יש מספיק ראיות ויש סיכוי סביר להרשעה. זה שיקול מצד הסנגוריה, והם חושבים שתזקף גם לזכות נאשם עצם העובדה שהוא הודה, הביע חרטה לפעמים ומודה במשהו. מבחינת התביעה זה גם לפעמים יתרון, במובן זה שזה חוסך זמן, יש לפעמים קושי כזה או אחר, מתגברים עליו, ובית המשפט, כמובן זה תלוי בבית המשפט, אבל כשבאים ומשכנעים, אז אין סיבה שבית המשפט לא יקבל את זה. עכשיו, כשיש התעקשויות על נקודות כאלה ואחרות, חשובות מבחינתו של צד זה או צד זה, אז לא תמיד מצליחים להגיע. תיק כזה רגיש, ראש ממשלה מושם, לפעמים אני חושבת מה אומרים על זה בארצות אחרות, ואם זה יכול להסתיים בצורה שגם הציבור, מבחינת האינטרס הציבורי, יבוא על סיפוקו, וגם הנאשם מוכן ויכול להודות, זה בוודאי ראוי, ובסופו של דבר העניין בא לבית המשפט, והוא יחליט, אם זה לא ראוי גם לא יקבל את זה.
המלצת כבר ב-97 להעמיד את נתניהו לדין בפרשת ברון חברון, זה לא קרה, כי היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין החליט לא להעמיד אותו לדין, רק פרסם דוח ציבורי חריף שלא כל כך השפיע, כמו שאנחנו רואים, על ההתנהלות של נתניהו. אם זה היה קורה, אז יכול להיות שלא היינו מגיעים לנקודה של היום?
טוב, איך אומרים, למי ניתנה נבואה, ואז אני לא יודעת ולא רוצה להגיד, אמרתי וזה. אני אמנתי אז שזה נכון. היה יועץ משפטי שהוא היה רמה בחירה יותר, והוא החליט וכיבדתי את דעתו.
היום המעורבות של אהרון ברק, כשהוא בא מהצד של נתניהו, הוא מנסה לגבש עסקת טיעון, זה מעורבות ראויה לדעתך?
אני חושבת שזה בא ממקום של רצון לסייע. ככה אני מעריכה, לא דיברתי טוב, אני לא, מרצון לסייע.
אבל אמרת לפני שתי דקות שאת לא יכולה להתייחס בכלל למשפט, כי את לא שם, את לא צד, את לא חלק, והוא באותה פוזיציה ומתייצב בצורה די גלויה, אפילו אומר שהוא יגן על זה בתקשורת.
אני מבינה שכנראה פנו אליו, אם זה הנאשם פנה, או אם זה היועץ המשפטי
פנה. הוא אמר שהנאשם פנה.
אז זהו, כי אני בתחילה חשבתי שהיועץ המשפטי, אז אני אומרת למשל ככה, דורית בניש הייתה פרקליטת מדינה לפניי, ואני הייתי פרקליטת מדינה אחריה. ואם פתאום הייתה לי, נגיד, איזה בעיה, או איזה עניין שכבר היא טיפלה בעניין דומה. אז חשבתי בלבי, אם הייתי מרימה אליה הטלפון ואומרת, למה דעתה? אני לא חושבת שזה לא ראוי או לא שיש פה, אלא יש פה כוונה ככה לדעת הדברים ולנהוג נכון. אני באמת קטונתי מלבקר את הנשיא ברק. אתה יודע, יש כל דבר שלפעמים התקשורתי עושה לזה אינה אחת. אבל אני לא חושבת שמישהו יכול להגיד משהו נגדו, אבל...
אבל פה זה נשמע כמו סוג של לוביסט, הולך לטעם נתניהו, אומר שהוא יגן על זה בתקשורת, אומר שנתניהו יגן על מערכת המשפט הרבה שנים, עכשיו צריך להחזיר לו טובה, זה לא נשמע טוב.
לא, זה תלוי לאיזה הסדר, אם הוא מודה ואם הוא זה, רק הוא כנראה בא, זה בא ממקום ככה אני מעריכה ולא דיברתי איתו, שמה עכשיו ינהלו משפט שנים וזה וזה, אם באמת כבר מתחילים לגשש, אז תגמרו כבר את העניין הזה, ואני חושבת שגם החשיבה שלו, היא גם באה משום כבודה של המדינה, זה בא רק ממקומות חיוביים, גם אם בעיני, ואני לא יכולה להתווכח איתם, אנשים כאלה ואחרים, זה יכול לא להיראות.
אותו מנדבלי דיבר אחרי הבחירות, שבזמן המערכת הבחירות, ואחרי הגשת כתב אישום נגד נתניהו, הדמוקרטיה הישראלית הייתה ממש בסכנה, ועכשיו נתניהו מקבל פרס, מגיעים איתו להסכם, יש רק עבודות שירות, דנים כן קלון, לא קלון, מורידים את השוחד, זה לא פרס למי שהוא הבריון השכונתי?
תראה, פרס זה לא. ראש ממשלה מודה בבית המשפט, מקבל עונש, עבודות שירות, קלון, אני מבינה שעומדים על העניין של הקלון. זה לא פרס, זה להשפיל ראש, לא רוצה להגיד להתחבא בפינה, אבל זה לא לכבודו של אף אחד ולא לכבודנו. אבל זה כבר בגלל שזה כל כך הרבה זמן, ומתעסקים מזה וזה, אז יש מי שאומר, בואו כבר נגמור, והצדדים כל אחד ייתן את חלקו בהסדר הזה. ובאמת, אני לא באה לחנך את התקשורת, אבל קצת זהירות, קצת.
אני אשמח אם תרחיבי בנושא הקלון, איך זה עובד, ואם בכלל יש סיכוי שאחרי הודעה בהפרת אמונים, נתניהו יסגור בלי קלון?
תראה, לפי מה שאני קוראת בעיתונים, אז הם מדברים עם קלון. אז אני לא רוצה פה להתנבא, וייתן את הדין, ואני סומכת על בית משפט, זה שלושה שופטים, הם לא יאשרו עסקה לא ראויה, ואני לא הייתי רוצה לתת להם עצות.
לגבי מנדלבליט, גם בעניין אריה דרי עכשיו, ניתן שהוא רך מדי, הגיע איתו לעסקה, שלא יהיה קלון, כי הוא התפטר לפני זה מהכנסת, את לא חושבת שהוא יועץ משפטי נוח לפוליטיקאים?
לא, אני לא חושבת ככה, אני חושבת שהוא עושה לפי הכרתו ומצפונו, אני לא מספיק בקיאה בעניין הזה, אבל אני לא חושבת שיש לו איזושהי כוונה להקל עם פוליטיקאים, או... אז שוב אני אומרת, זה לא יועץ משפטי גם מחליט לבד, בתיק הזה יש צוות מדהים. אז אני חושבת שהם עושים כולם התייצויות, מתלבטים, אני לא אומרת שתמיד כל החלטה נכונה, ובוודאי לא כל החלטה, אנחנו יכולים, ישבנו 10 שופטים בהרכב או 7 או זה, אז גם לא תמיד הסכמנו. אז יש גם החלטות אחרות, אבל זה לא בא משום מקום, אני לא מרגישה שום מקום של פגם או של איזה משהו שלא ראוי, אלא משיקולים שלא פשוטים.
גם המינוי הראשוני שלו, שהיה לפני זה מזכיר הממשלה, אז מונה, היו הרמות גבה, כי הוא אמר בכמה רעיונות שהוא מאוד מעריך, אפילו מעריץ את נתניהו, גם עכשיו לפני שהוא הגיש את תו האישום, אמר שהיה לו מאוד קשה בגלל הקרבה האישית ביניהם, את לא רואה בזה בעיה?
אם הוא היה מרגיש שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא היה עוזב את זה, אבל עובדה שהוא מטפל בזה, ושוב אני אומרת, מה שיכול פה לעזור זה שהוא לא לבד בסירה הזאת, הוא לא לבד, יש לו צוות נהדר שם, ואני בטוחה שהם מקיימים מדיינויות, גם לנו היו לפעמים הסכמות ואי הסכמות, שזה לא ידיג אתכם.
שר המשפטים גדעון סער מדבר על זה שהוא רוצה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, את תומכת בפיצול כזה?
הנושא עלה כבר כמה פעמים בעבר, זה גם עלה בפני ועדת הגרנט, ועלה בפני ועדת שמגר, שהוא כותב על זה בספר שלו, וחומרים, חכמים וגדולים מאיתנו הגיעו למסקנה שזה לא נכון לעשות את זה, וגם אנחנו קיימנו דיונים וחשבנו שזה לא יהיה נכון לעשות את זה, ולהשאיר את הדברים כמו שהם. היה בזמנו גם ועדת שמגר שישבה על המדוכה בעניין הזה, ויש דוח של הנשיא שמגר, והוא גם התייחס לזה בספר שלו. המסקנה של גדולים וטובים מאיתנו שזה נכון להשאיר את זה ככה, ואני גם הייתי משאירה את זה ככה, ואני חושבת שאנחנו גם, אני אומרת לכם סודות מהחדר, גם קיימנו התייעצויות בזמן האחרון בעניין הזה.
מי זה אנחנו?
פרקליטי מדינה, יועצים משפטים כזה, קבוצה, וגם גדעון סער יודע את העמדה שלנו.
תוכלי להסביר למה? כי הרי ספציפית במקרה של מנדלבליט, אדם אחד בתפקיד מאוד ספציפי היה צריך לקבל החלטות מאוד מאוד קשות, שיכול להיות, כמו שאמרת בהתחלה, אותו בן אדם שמייעץ לממשלה, ואותו בן אדם שצריך להחליט האם להגיש תו אישום נגד ראש ממשלה, אולי זה יותר מדי על הכתפיים שלו.
אבל העובדה שעשו את זה קודם ועושים את זה עכשיו, העובדה שאנשים טובים וראויים כמוהו יותר או פחות, עשו את זה, ואני חושבת שאפשר לסמוך על יועץ משפטי, גם כשהוא משלב בין שני התפקידים, לייעץ לממשלה ומצד שני בעמדה לדין.
היית מודאגת לגבי חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית בחודשים בשנים האחרונות?
אני לא יכולה לומר שהייתי מודאגת לחוסנה של הדמוקרטיה. אני מודאגת, מודאגת לא המילה נכונה, זה מההתלהמות התקשורתית היום, שכל דבר, זה כל דבר זה ביקורת, וכל דבר זה הכפשה.
אם יגיעו לעסקת טיעון בתיק הזה, את חושבת שהפרשה הזאת תהיה מאחור, ישראל תוכל לפתוח דף חדש, או שזה איזושהי איפה שלא תקרה, ותמיד נתניהו ימשיך להגיד שרדפו אותו, וזה יישאר באותה צורה?
יש בית משפט, הוא יעשה הערכת מצב, ואני רוצה לקוות שכשהעניין הזה יסתיים, הוא גם יבין שנושאים אחרים יעסיקו, ולרדת ככה מהכותרות לפחות. אני מאמינה שהוא גם ירצה את זה, רוצה לקוות, ושזה באמת יביא סוף לפרשה הזאת.
היית שמחה לראות את אביחי מנדלבליט בבית המשפט העליון?
בדרך כלל יועצים משפטיים הגיעו לעליון. גם פרקליטי מדינה, גם אולי לא כולם, יועצים משפטיים.
שי ניצן לא הגיע, אולי בגלל תיקן נתניהו.
אני לא יודעת אם שי ניצן רצה, אבל אני מאוד מעריכה את שי ניצן, הוא היה עוזר משפטי שלי ומקצועי, ועבדנו יחד. לכן אני אומרת בזהירות, אני לא בטוחה שהוא רצה. אבל יש ועדה שמראיינת, בוחנת, שוקלת, ומחליטה. אז נשאיר את זה לאנשי, אני לא רוצה פה להגיד זה ומה עם השני.
טוב, מביא מכתבי המלצה, היית כותבת לו מכתב המלצה כזה?
שי ניצן.
ולמנדלבליט.
מנדלבליט אני פחות מכירה, שי ניצן אני בוודאי מכירה, ואני יודעת שהוא לא רוצה. מנדלבליט ההתנהלות שלו אני לא ראיתי פגם, אני לא ראיתי פגם.
על ההתנהלות שלו הוא לא ישלם עכשיו על מחיר פוליטי שאין לו סיכוי להגיע לעליון, דווקא בגלל ההחלטות הנכונות לדברייך שהוא קיבל?
אני לא מרגישה שהוא צריך לשלם איזה מחיר, אבל תחליט בסופו של דבר הוועדה שזהו, אז לא הייתי רוצה וזהו. אני נזהרת לא לתת עצות על דברים שפחות חומר יש לי לאנשים.
את יודעת אם הוא קורץ מהחומר שמתאים לבית המשפט העליון, דווקא בתור שופטת לשעבר.
תשמע, אני מתרשמתי שהוא איש הגון, עשה את תפקידו, זה תפקיד לא קל. גם בית משפט העליון זה לא תפקיד קל, אבל זה אחר, זה במובן אחר, אתה לא כל הזמן בעיני הציבור, אתה לא, תשמע, יחליט מי שצריך להחליט.
מני מזוז אמר שמשעמם בעליון, גם מלא תיקים, פחות אקשן ומשעמם.
טוב, אני לא מסכימה עם מני מזוז, אני ישבתי 10 שנים בעליון, ולא היה לי לא משעמם, ולא לא תמיד הסכמנו, הרבה לא הסכמנו. אבל אני חושבת שזה אתגר, אני חושבת שזה היה כבוד. זאת אומרת, ראיתי זכות, יותר מכבוד, ראיתי זכות בזה, והיו אנשים נפלאים, וכל אחד, הרבה לא הסכמנו. הרבה לא הסכמנו, וכל אחד אמר את דעתו.
השופטת עדנה ארבל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
כאן סיימנו את הזווית המשפטית, בהמשך השבוע נהיה עם הזווית התקשורתית וגם הפוליטית של עסקת הטיעון עם נתניהו, אם אכן תקרה כזו. אמיר פקטור וניצה ברגמן היו על ההפקה, בצוות דן ברומר, אסף פרידמן ושני אבירם, אני ליאור קודנר, ניפגש פה בהמשך השבוע, בינתיים להתראות.